סוד דף כ"ו, מתחילים בעזרת השם, דף כ"ה עמוד ב', שורה שמינית מלמטה, במילים מעוברת, חברו, חולי. בצלאל, בן אורי, בן חור, נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא לבנות את המשכן. בזמן שעם ישראל היו במדבר, מקום שבו תשרה שכינתו של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. דוד המלך השתוקק מאוד לבנות את בית המקדש הראשון, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא תבנה את הבית. שלמה המלך, בנך, הוא יבנה בית לשמי. את בית המקדש השני בנה זרובבל בן שלתיאל, בהנהגתו של עזרא הסופר ובאישורו של המלך כורש. מי יזכה להיבחר ולהיות זה שיבנה את בית המקדש השלישי, שהוא יישאר לעולם? הרבה מאוד אנשים בדור הזה, יותר מהם בדורות קודמים, השתוקקו מאוד לזכות להיות זה שיבנה את בית המקדש השלישי. אבל אומר רבי אבין בתלמוד ירושלמי מסכת כתובות פרק ה' הלכה ז', שיש דבר שחביב לפני הקדוש ברוך הוא יותר מבניין בית המקדש. מהו אותו דבר? אומר רבי אבין, חיבב הקדוש ברוך הוא פריה ורביה, שאדם מתחתן ומביא בנים ובנות, יותר מבניין בית המקדש. ולכן אדם צריך להתחתן עם אישה שראויה להוליד. אבל אם הוא התחתן עם איילונית, רש"י כותב, מבטן אמה לקויה היא ולא ראויה להוליד, או זקנה שכבר לא יכולה להוליד, או כזאת שהיא עקרה על ידי מכה שהיא חטפה, או שאינה ראויה לילד מחמת סם שהיא לקחה. אישה כזאת שהיא לא ראויה להוליד, אז אדם שלא קיים פריה ורבייה, אסור לו להיות נשוי לאישה כזאת, כי הוא מונע את עצמו מהמצווה החביבה של לפרות ולרבות. אומרים חכמים שאישה כזאת שאינה ראויה להיות אשתו, דורשים ממה שנאמר בפסוק לגבי אישה שבעלה הזהיר אותה, אל תסתתרי, אל תתייחדי עם אדם אחר, עם אדם פלוני. היא עברה על ההזהרה והתייחדה עם אדם פלוני, והיא נאסרת מספק, אולי היא נטמעה על ידי אותו אדם פלוני, היא נאסרת על בעלה. עד שהיא תשתה מהמים המרים. אומרים חכמים, מכיוון שהתורה אומרת, איזה אישה שותה מהמים המרים? איש איש כי תסתה אשתו. דורשים בספרי דווקא הראויה להיות אשתו. אבל זו שאינה יכולה להוליד, לא ראויה להיות אשתו. חורה אפשר לבאר שגם על המקרים האלה של שאינה ראויה להוליד, גם כן נדרשת הדרשה של אשתו דווקא ראויה להיות אשתו. וממילא היא לא שותה מהמים המרים. והיא נאסרת מספק על בעלה ואין שום דרך לברר את הספק, לכן היא יוצאת בלי כתובה. לא נוטלות כתובה ולא שותות. רבי אליעזר אומר, כלפי זקנה ושינה ראויה לילד, שהם כן שותות. למה? הרי הוא צריך להתחתן עם אישה שראויה לבנים. בסדר? יכול הוא לישא אישה אחרת בנוסף, ולפרוט ולרבות אימנה. אז אם כן, אין לו איסור בעצם זה שהוא נשוי לזקנה ושינה ראויה לילד, לפי דעתו של רבי אליעזר. ולכן היא כן ראויה להיות אשתו, ולכן היא שותה מהמים המרים. אמר רב נחמן, אמר בשם רבא בר אבוה, ומה לגבי איילונית? כל המחלוקת בין רבי אליעזר, שחולק על חכמים, זה רק בהכרה או בזקנה, שרבי אליעזר סובר שהן שותות מהמים המרים, כי הן לא אסורות עליו, אף על פי שהוא עוד לא קיים מצוות פריאה ורבייה, כי הוא יכול להתחתן עם אישה אחרת שראויה לבנים. חכמים סוברים שהנשים האלה אסורות עליו, והן לא שותות מהמים המרים. זה הוויכוח לגבי זקנה והכרה. אבל איילונית, רש"י מגדיר אותה מבטן אמה, לקויה היא. דברי הכל לא שותה ולא נוטלת כתובתה. רבי אליעזר גם מודה בזה. אף על פי שמותר לו לקיים אותה לפי רבי אליעזר, ולהתחתן עם אישה אחרת, אבל מכיוון שנאמר בתורה על אישה ששותה את המים המרים, ונקטע ונזרע זרה, דורשים, מי שדרכה להיות ראויה להיריון, להזריע, איש אותה מהמים המרים. יצאה האילונית הזו, שממאי אימה לקויה היא, ולכן אין דרכה להזריע, שהיא באמת לא שותה מהמים המרים. ומה לגבי הכרה וזקנה? הרי לכאורה גם הם אינם ראויים להיריון, אבל כותב רש"י, הם מכל מקום מינה דבת הריון היא. הכרה על ידי המכה וזקנה הם מסוג מנשים כאלה שהם בני הריון לפני כן, כי לפני כן הם כן היו יכולים להתעבר. אבל האילונית הזאת שמבטן אמה לקויה היא ולא ראויה, לכן היא באמת התמעתה מהדרשה של הפסוק שהיא לא שותה מהמים המרים. מקשה הגמרא מי טבעי, כתוב בתוספתא בפרק החמישי, המקנה לארוסתו. אדם קידש אישה, נאמר נתן לה טבעת קידושין, היא הופכת להיות אשת איש, אבל הוא עדיין לא הכניס אותה לביתו. בזמן חז"ל היה הפרש של כמה וכמה חודשים בין האירוסין שאדם היה מקדש את אשתו לבין הנישואין שהיא הייתה הולכת מבית אביה ובאה לביתו, לבית בעלה, על ידי חופה. אדם שמקנה לה בזמן שהיא ארוסה, או מקרה אחר, אישה הייתה נשואה לבעל והבן אדם ההוא, שהשם ישמרנו, עזב את העולם והוא לא השאיר בנים. אשתו היא לא כמו אלמנה רגילה שיכולה לנסה למישהו אחר, אלא היא נופלת לייבום לפני אח של בעלה. הוא צריך או להתחתן איתה בייבום או להוציא אותה בחליצה. ובינתיים היא נחשבת שומרת יבם. אם באותו זמן היבם קינה לה לשומרת יבם שלו. אם עד שלא כנסה, אם לפני שהוא נסע אותה היא נסתרה עם מישהו אחר, אותו אדם שהרוס או היבם קינה לה, לא שותה מהמים המרים ויוצאת ולא נוטלת כתובתה, כמו שראינו במשנה. ממשיכה הברייתא מקרים נוספים, שבמקרים האלה יש ויכוח. מעוברת חברו. אדם רוצה להתחתן עם אישה שהיא כבר מעוברת ממישהו אחר, הייתה נשואה למישהו אחר. חכמים אסרו עד שיעברו שנתיים מאז שהיא תלד. או מנק את חברו לפני שעברו שנתיים, שגם אסור להתחתן איתה מגזרה דרבנן עד שיעברו שנתיים מאז שהיא ילדה. אדם שעבר על האיסור והתחתן עם אישה כזאת, נשים כאלה לא שותות מהמים המרים, והן יוצאות ולא נוטות כתובה, דברי רבי מאיר. שהיה רבי מאיר אומר, לא יישא האדם מעובר את חברו ומינק את חברו עד שיעברו שנתיים מאז שהם ילדו. ואם נשא, יוציא בגט ולא יחזיר אותה עולמית. כיוון שהן אסורות עליו, אינם ראויות להיות אשתו, הן לא שותות, כמו שראינו במשנה. וחכמים חולקים על רבי מאיר והם אומרים, אמנם עד שיעברו שנתיים מאז הלידה יוציא. וכשיגיע זמנו לקנוס אחרי שנתיים שגזרו חכמים שלא יישא אותה, אז יקנוס. אם כן היא ראויה להיות אשתו, לכן היא כן שותה מהמים המרים, כמו שראינו במשנה. ובחור שבארמית אומרים רביה, ולכן הברייתא קוראת לו כאן הרובה, שנשא אחת שאינה ראויה להוליד, עקרה או זקנה, ואין לו אישה בנים לפני כן, מי עיקרה? רבי אלעזר אומר, הם לא נחשבות אסורות עליו, כיוון שהוא יכול הוא לישא אחרת, בנוסף, ולפרוט ולרבות אימנה. אבל המקנה לארוסתו, כמו שאמרנו, שהוא נתן לה קידושין, אבל עדיין לא לקח אותה בנישואין, בחופה, או יבם שמקנה לה, שומרת יבם שלו, ואחרי הנישואין, משכנסה, אז נסתרה, זאת אומרת, הוא הזהיר אותה, הוא קינה לה, הוא התרה בה, כשעדיין הייתה ארוסה, או שומרת יבם. אבל בפועל התייחדה עם האדם שממנו הוא קינה לה, אחרי הנישואין, במקרה כזה, או שותה מהמים המרים, או יוצאת ולא נוטלת כתובה. מעוברת ומנקת עצמו. הייתה אשתו מעוברת או מניקה, והוא קינה לה, הזהיר אותה לא להתייחד עם אדם אחר. אף על פי שאם הוא עכשיו ייתן לה לשתות מהמים המרים, וימצא שהיא חטאה באמת, היא תמות, וגם הוולד איתה, בכל זאת, היא שותה מהמים המרים. או שותה, או יוצאת ולא נוטלת כתובתה. וכן, בחור שמכונה רביה בארמית, הרובה, שנשא עקרה או זקנה, ויש לו אישה ובנים, שהוא כבר קיים פריה ורביה. אז אם כן, האישה הזאת מותרת עליו. לא כתוב כאן נילונית, רק עקרה או זקנה. או שותה, או לא נוטלת כתובתה. עכשיו, ממזר יכול להתחתן עם ממזרת. ממזר וממזרת זה הכוונה כאלה שההורים שלהם נישאו באיסור, ולא תפסו קידושין בכלל בנישואין שלהם. אז הוולד הוא ממזר. ממזר מותר בממזרת. לכן, אשת ממזר שמותרת לממזר. נתין זה מהגבעונים שהתגיירו בזמנו של יהושע בן נון, ודוד המלך גזר עליהם שיהיו אסורים להתחתן עם עם ישראל, אבל הם מותרים בנתינים. לכן, אשת נתין שניסית לנתין. וכן, אשת גר ואשת סוג אחר של גר, שזה האדם שהיה נוכרי, שנהיה עבד כנעני, ואחר כך השתחרר שדינו כגד, כגר, שנקרא עבד משוחרר, כל אלה נשואות ממש ביתר גמור. אז ודאי שהן שותות מהמים המרים. וכאן בהמשך מוסיפים מפורש גם האילונית. אדם שיש לו אישה ובנים והוא נשא האילונית, יכולה לשתות מהמים המרים. אפילו לפי רבי אליעזר. או שותה או לא נוטלת כתובתה. קטני מיה, מכל מקום בברייתא כתוב שהאילונית שותה. תיובתי דרב נחמן. כשאל רב נחמן שאמר שכלפי האילונית, גם רבי אליעזר מודה שהיא לא שותה. אמר לך רב נחמן, אתה צודק, בברייתא הזאת יש הוכחה ברורה שהאילונית כן שותה מהמים המרים. ותשאל, למה אני אמרתי שרבי אליעזר סובר שהאילונית לא שותה? אני סובר כמו תנא אחר שחולק על הברייתא הזאת, ובאמת יש איזה מחלוקת תנאים היא. וענה, אני דאמרי, כי היי תנא, אני סובר כמו התנא של הברייתא הבאה, דתניא. רבי שמעון בן אלעזר אומר, האילונית לא שותה מהמים המרים, והיא יוצאת ולא נוטלת כתובה. והוא מביא את הפסוק שאמר רב נחמן, שנאמר, מי זאת האישה ששותה מהמים המרים? זאת שנאמר עליה, ונקטע ונזרע זרע, מי שדרכה להיריון, להזריע, יצתה זו שאין דרכה להזריע. שואלת הגמרא, ומה רבנה נדרשו מהפסוק הזה? אי ונזרע, נקטע ונזרע זרע, מי אבדלי? מבעי להו הם דורשים מהפסוק הזה, לכדי תניה, כמו דברי הברייתא. כתוב על אישה ששתתה מהמים המרים, ואם לא נטמעה האישה, ותאורה היא, ונקטע על ידי המים, ונזרע זרע. התורה מבטיחה שאם הייתה הכרה לפני כן, כעת נפקדת דברי רבי עקיבא. אמר לו רבי ישמעאל לרבי עקיבא, אם כן, יסתרו כל העקרות לבעליהם, ועל ידי ההבטחה של התורה ייפקדו, והאישה הצנועה הזו, שהיא לא רוצה להתייחד, הועיל והיא צדיקה ולא נסתרה, הפסידה? אלא סובר רבי ישמעאל, אם כן, מה תלמוד לומר ונקטע ונזרעה זרה? זה לא לומר שאם היא הייתה ממש הכרה גמורה היא תיפקד, אלא שאם הייתה עד היום יולדת בצער, יולדת ברווח, ואם הייתה יולדת עד היום נקבות, יולדת צחרים, ואם היא הייתה יולדת עד היום ילדים קצרים, יולדת כעת ילדים ארוכים, אם הייתה יולדת ילדים שחורים, יולדת כעת ילדים לבנים. זה מה שדורשים ונזרעה זרה. אז אם כן, לפי דעתם של חכמים, לא אומרים שזה צריך להיות דווקא אישה שהיא ראויה להוליד וממעטים אילונית, אלא זה בא סך הכל ללמד את הברכה שהיא מקבלת אם היא נמצאה נקייה. בתוספות דנים, באמת, מה רבי ישמעאל הרוויח בזה שכתוב כאן שהיא מקבלת באמת בנים בצורה יותר טובה, אז אם כן, גם כאן נמצא ש הנשים שיולדות בצורה לא כל כך טובה יסתרו לבעליהם, וזאת שהיא בעצם כשרה וצנועה הפסידה. תוספות במדנים בשאלה הזאת. בברייתא למדנו שכמו שאנחנו יודעים זה דבר פשוט, שממזר נושא ממזרת, אז אשת ממזר שנשואה לממזר יכולה לשתות מהמים המרים. שואלת הגמרא, מה החידוש בזה? פשיטה, הם נשואים ביתר. עונה הגמרא, מהו דתימה? הייתי אומר שהיא לא תשתה מהמים המרים. כי אם היא טהורה, בעצם מה קורה? אישה שהיא הוזהרה על ידי בעלה לא להתייחד עם אדם אחר והיא התייחדה עם אותו אדם, היא נאסרת על בעלה מספק. גם אם היא טהורה. מתי היא תהיה מותרת על בעלה? כשתשתה מהמים המרים. אולי עדיף שתשאר אסורה על בעלה אותה ממזרת לממזר. בגלל שאם היא תהיה מותרת לבעלה, יוולדו לבנים, ומה ההגדרה של אותם בנים? הם גם יהיו ממזרים. מה, אתה רוצה להרבות ממזרים? אולי יפוש פסולים, לא ליפוש, ואולי נאמר לה, אל תשתי מהמים המרים, שתשאר אסורה על בעלה, ולא יתרבו ממזרים. כמה שמלן, שמכיוון שהיא מותרת עליו, היא נקראת אשתו, משקים אותה כמו כל אישה. עוד למדנו בברייתא, שאשת גר ואשת מישהו אחר, שגם כן נקרא גר, שהוא עבד משוחרר, ואילונית, או שוטות, זאת אומרת, יכולות לשתות מהמים המרים. שואלת הגמרא גם כאן פשיטה. זאת אומרת, ודאי שאשת גר ואשת עבד משוחרר, נשואים בהיתר, נחשבות אשתו לכל דבר, ודאי שהן שוטות מהמים המרים. מתרצת הגמרא, מהו דתימה? אנחנו מסבורים לומר שלא נשקה אשת גר, כי הפסוק אומר, בתחילת פרשת המים המרים, דבר אל בני ישראל, זאת אומרת, כאלה שהם ממש בני ישראל, ולא גרים. כמה שמלן שהגרים כן משקים את נשותיהם. שואלת הגמרא באמת למה, ומה החינם, אולי באמת נאמר ככה, שממעטים בני ישראל ולא גרים. עונה הגמרא, באמת נכון, אם היה כתוב רק בני ישראל, אני ממעטים גרים. ומכיוון שהתורה אומרת, דבר על בני ישראל ואמרת, התוספת של המילה ואמרת, היא ריבוי הוא לרבות גם אשת גר. למדנו במשנה, אשת כהן שותה וכולי, מותר לה לשתות מהמים המרים, והיא תהיה מותרת לבעלה. שואלת הגמרא, פשיטה, למה שהיא תהיה אחרת משאר אשת ישראל? מתרצת הגמרא, מהו דתימה? אני הייתי אומר שהפרשה של סוטה נאמרה דווקא לגבי ישראל, אשת ישראל, כי כתוב שם בפרשה, והיא לא נתפסה, זה לא היה באונס. התורה הדגישה, והיא, דווקא היא אסורה כשהיא לא נתפסה, הנתפסה, אם זה היה באונס, מותרת. ועל אישה כזאת התורה אומרת שאם בעלה הזהיר אותה והיא נסתרה ויש ספק אם היא נטמאה, היא שותה. ואשת כהן זו, אין אצלה הבדל בין אונס לבין ברצון. הואיל ואפילו זה היה באונס, אפילו אם נתפסה היא אסורה, כי הרי הכלל הוא אשת ישראל, רק אם זה היה ברצון היא נאסרת לבעלה. אבל אם זה היה באונס היא לא נאסרת על בעלה. אבל אשת כהן אפילו אם זה באונס היא נאסרת על בעלה. והואיל ואפילו אם נתפסה היא גם אסורה. הימה לא תשתה והיא תהיה אסורה על בעלה, כמה שמלן שהיא כן שותה. במשנה למדנו שאשת כהן שותה מהמים המרים, וברגע שהיא נמצאת טהורה היא מותרת לבעלה. שואלת הגמרא פשיטה. למה שהיא תהיה אסורה על בעלה? המים בדקו אותה ונמצאה טהורה. אמר רב הונא, החידוש שהיא מותרת לבעלה, זה אפילו במקרה כזה, שאומנם היא לא מתה מהמים כמובן, אבל היא מתנוונה, היא מתנוונת, מכחישה והולכת, אחרי ששתתה מהמים. אל תאמר שהיא תהיה אסורה על בעלה, אלא היא מותרת. שואלת הגמרא, למה שהיא תהיה מותרת? אם היא מתנוונה, באמת היא אסורה לבעלה. כי למה היא מתנוונת רק עכשיו אחרי ששתה מהמים? אתה רואה מכאן, הבדקו המאיה, כנראה שהמים בדקו אותה והם מצאו שהיא לא טהורה. מתרצת הגמרא, מה שכתוב כאן שהיא מתנוונת והיא מותרת, מדובר שהיא לא מתנוונת במאיים ובירחיים כמו סוטה שכשהיא נמצאה שהיא טמאה, זה הסדר שהתורה אומרת שכך היא מתנוונת. אלא במתנוונה דרך איברים אחרים, ראשה ושאר איבריה הכבדים עליה. ובכל אופן יש חידוש שהיא מותרת לכהן. מהו דתימה? אני הייתי אומר, תראה, בכל זאת משהו השתנה פה מאז ששתתה את המים. אז ודאי, אז ענוי איזנאי, כנראה שהיא כן חטאה ולכן היא מתנוונת. ואם כן תשאל, למה באמת היא לא נענשת כמו הסדר שהתורה אומרת שאמורה להיענש במקרה שנמצאה טמאה? ועד לא בדקו המאיה כאורחי, הסיבה שהיא לא מתנוונת דרך בדיקת המים במאה ובירחיה אלא בשאר איברים. משום דה באונס זנאי, כי זה לא היה ברצון אלא באונס. ולכן לגבי כהן על כל פנים היא תהיה אסורה, תהיה אסירה, כי גם באונס היא נסרת על בעלה. כמה שמלן שזה לא נכון. מה שמתנוונת דרך איברים זה בגלל חולי אחר, ולא בגלל שמתברר שהיא נאסרה באונס. במשנה למדנו על איש שאינו ראוי להוליד, שהוא נקרא סריס, שאשת סריס שותה. שואלת הגמרא פשיטה, הרי הם נשואים נישואים גמורים, אז פשוט שהיא שותה. ומדובר פה סריס חמה, שזה מחמת חולי מלידה, ולכן הוא מותר לבוא בקהל ישראל. אבל סריס אדם, דהיינו שהוא נסתרס אחרי שהוא נולד, הוא אסור לבוא בקהל שנאמר לא יבוא פצוע דקה. כך כותב רש"י. אבל אם הוא מותר לשאת את אותה אישה, פשיטה שאפשר לבדוק אותה במים המרים. עונה הגמרא, מהו דתימה? אני הייתי אומר, כיוון שהתורה כתבה שכהן משביע את האישה, ואומר לה, ויתן איש בך את שכבתו מבלעדי אישך, אמר רחמנה, דווקא שגם בעלה הוא בר שכבת זרע. והסריס הזה, היי, לאו ברחי הוא, הרי לא יכול להוליד, כמה שמלן, שאנחנו לא דורשים את הדרשה הזאת, וגם אשת סריס שותה. למדנו במשנה, הבעל מקנה לאשתו גם אם היא נסתרה עם אחד מקרוביה, כמו אביה, או אחיה, או שאר העריות שבתורה, על ידי כל העריות מקנין. שואלת הגמרא, פשיטה שזה נחשב סתירה, אז מה אם הם קרוביה או שאר העריות? מתרצת הגמרא, החידוש הוא, מהו דתימה, אני הייתי אומר, כיוון שכתוב שם הפרשה, נטמעה שני פעמים, ודורשים פעם אחד בא ללמד שהיא אסורה לבעל, ופעם אחד שהיא אסורה אפילו לבועל. הייתי אומר, דווקא אם כעת היא נאסרת, איך דקא מתאסרה באזנות, אבל האישה הזאת, הואיל וכבר אסורה וקיימה מלפני כן, אימה לא, היא לא תשתה. כמה שמלן שהפסוק בא לומר, שאם היא לא הייתה אסורה עד עכשיו, היא נאסרת עכשיו. אבל גם אם היא הייתה אסורה עד עכשיו, היא כן שותה. למדנו במשנה, שעל כל העריות הבעל מקנה לאשתו לא להתייחד עם אדם מסוים, חוץ מן הקטן וכולי. מה הדרשה? מאיפה יודעים שבאמת הוא לא יכול לקנה אם היא נסתרה מן הקטן? כי כתוב ושכב איש אותה, אמר רחמנה, ולא קטן. במשנה כתוב שעל כל מקנים חוץ מן הקטן וממי שאינו איש, שגם ממנו הבעל לא מקנה. זאת אומרת, לא מזהיר את אשתו לאסור עליה להתייחד עם אדם שאינו איש. מי זה בא למעט? למיעוטי מאי. אילמה למיעוטי שחוף, שזה בא למעט אדם שהתקלל, שהשם ישמענו בכללה שנאמרה בתוכחה של פרשת בחוקותיי, סוף ספר ויקרא, את השחפת, שאדם כזה בשרו נשחף וקלה ויבש ואין לו כוח. והוא לא ראוי להוליד. אז אולי עליו זה בא למעט. שאותו אחד אי אפשר להזהיר את האישה שלא תתייחד איתו, ואמר שמואל, שחוף כן מקנין על ידו, ובנוסף הוא גם פוסל בתרומה, זאת אומרת אם הוא מהפסולים לבוא בקהל, והוא בא על בת כהן, הוא פוסל אותה מלאכול בתרומה, כמו שנראה בהמשך. אבל בכל אופן רואים מכאן שזה לא הכוונה מי שאינו איש לשחוף. הגמרא לפני שהיא תבאר מי זה הכוונה שאינו איש, היא מבארת את דבריו של שמואל. כתוב ששמואל אומר ששחוף מקנין על ידו. שואלת הגמרא פשיטא, למה לא? מתרצת הגמרא, מהו דתימה? אני הייתי אומר, כיוון שהפסוק אומר שם, ושכב איש אותה שכבת זרע, אמר רחמנה, אותו שחוף לאו ברח יהיו, הוא לא ראוי להוליד, אז אולי שהבעל לא יקנה ולא יעזיר את אשתו ממנו, כמה שמלן שכן. והלימוד שכבת זרע בא ללמד עניין אחר שנראה בהמשך. עוד למדנו שהשחוף, אם הוא בעל בת כהן, הוא פוסל אותה מלאכול בתרומה. שואלת הגמרא פשיטא, בת כהן שבאה עליה אחד מן הפסולים, כמו נוכרי, עבד, חלל, נתין, ממזר, נפסלה מלאכול בתרומה. מה החידוש? שאם הוא שחוף, הוא גם כן פוסל אותה. תרצת הגמרא, מהו דתימה? אני הייתי אומר, כיוון שכתוב אצל כהן, ולא יחלל עם שני למדים זרעו, אמר רחמנה. ודורשים, מזה שהיה מספיק שיהיה כתוב ולא יחל, וכתוב לא יחלל, שיש כאן שני חילולים, הוא מחלל שניים, גם את האישה וגם את זרעה. הייתי אומר דווקא דעית לזרע לחלל, מי שיכול באמת להביא זרע מאותה בת כהן, הוא מחלל, אבל דלת לי זרע, מי שלא ראוי להוליד, לא לחלל, אם הוא שחוף למשל, הוא לא יחלל אפילו לא אותה, כמה שמלן שהוא כן מחלל אותה והיא אסורה מלאכול תרומה. מכל מקום למדנו שאדם לא יכול להזהיר את אשתו ולאסור עליה להתייחד עם אדם שאינו איש. ואלא מה זה מי שאינו איש? מה, תאמר שזה בא למיוטי נוכרי, עובד כוכבים? שאם היא נסתרה עם נוכרי, הבעל לא יכול לקנא לה? ואמר רב אמנונה, הוודאי שכן, עובד כוכבים מקנין על ידו, הוא פוסל בתרומה. בכל אופן רואים מכאן שכן בעל יכול להזהיר את אשתו לא להתייחד עם נוכרי, אז מי זה הכוון האחד שאינו איש? אבל לפני כן, לפני שהגמרא תבאר מי זה אותו אחד שאינו איש, הגמרא מבארת מה באמת החידוש במה שאמר רב אמנונה שעובד כוכבים מקנין על ידו, פשיטה, למה לא? עונה הגמרא מה עוד איתה, מה אני הייתי אומר, כיוון שכתוב שם הפרשה פעמיים, נטמעה שתי פעמים, וזה בא ללמד אחד שהיא אסורה לבעל ואחד שהיא עכשיו אסורה, לכאורה עכשיו אסורה לבועל, אבל הייתי אומר דווקא איך המתעשרה בהאזנו, דווקא אם היא נאסרת עליו בגלל הסיפור שהיה עכשיו, אבל זה נוכרי, הועיל ואסורה וקיימה, כבר הייתה אסורה לפני כן עליו, אימא לא, הייתי אומר שהיא לא תשתה בגללו, כמה שמלן שכן מקנין על ידו. דבר נוסף שאמר רב אמנונה, שנוכרי פוסל את בת כהן בתרומה בביאתו. שואלת הגמרא פשיטא, הוא אחד מהפסולים, פוסל אותה. עונה הגמרא מה עוד אתם, אני הייתי אומר, שדורשים מהפסוק, הוא בת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל, שהיא כבר נפסלת בתרומה, אמר רחמנה, והפסוק הזה דורשים, שהוא מישהו זר אצלה בנישואים, פסולים בחיתון, פוסלים אותה בתרומה, כמו שנאמר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל, אבל כתוב, ובת כהן כי תהיה לשון הוויה קידושין לאיש זר. דווקא דבר הוויה מי שתופסים בו קידושין, דווקא יהודי, אלא שבמקרה הזה הוא פסול כמו ממזר או נתין או חלל, שדיינו חלל הכוונה, כהן שמתחתן עם אישה שאסורה לכהונה, כמו למשל גרושה, אז הבן שלו יהיה חלל. אם בת כהן מתחתנת עם חלל, הוא פוסל אותה בתרומה. אין, הוא זה שפוסל אותה. אבל נוכרי שלא תופסים בו קידושין, דלב ברוויה, לא פוסל אותה בביאתו, כמה שמלן רב אמנונה, דה פסיל שהוא כן פוסל אותה. מדבריו של רבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל, מניין באמת לומדים שעובד כוכבים או עבד שבאו על הכהנת או על הלוויה או על בת ישראל שפסלו מן הכהונה, דיינו, אפילו בת ישראל, אם היא נישאת לכהן, היא יכולה לאכול בתרומה בגלל שהיא נשואה לכהן. אבל אם בעבר עובד כוכבים או עבד באו על בת ישראל, היא פסולה מהכהונה. מאיפה לומדים את זה שנאמר? ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה. את כל זמן שבת כהן נשואה לישראל, ההלכה היא שהיא הולכת אחרי בעלה, ומכיוון שבעלה הוא ישראל והוא לא אוכל בתרומה, גם היא לא אוכלת בתרומה. אבל אם היא תהיה אלמנה או גרושה, אז אם יש לה ילדים מבעלה ישראל, היא נשארת עדיין ברשות בעלה והיא אסורה לאכול בתרומה. אבל אם זה רען לה, אז ושבה אל בית אביה כנעוריה, ומלחם אביה תאכל, היא יכולה לחזור לאכול בתרומה. מדייקים, דווקא כשהייתה נשואה למי שיש לו אלמנות וגירושין בה, יהודי, שהקידושין שלו תופסים, יצאו עובד כוכבים או עבד כנעני, שאין לו דיני אלמנות וגירושין בה, כי אין קידושין תופסים בו. אז כשהוא מתחתן, לא מתחתן, כשהוא בא על בת כהן, היא לא חוזרת לבית אביה כנעוריה, אלא היא נפסלת מלאכול בתרומה. מבארת הגמרא ואלה, מה שהמשנה אומרת, שבעל אינו מקנה לאשתו, אם היא התייחדה עם מי שאינו איש, למיעוט אימי, מה זה בא למעט? אמר רב פאפא את המסקנה, זה בא למיעוט אימי, שאם היא נסתרה עם בהמה, על זה בעלה לא יכול לקנה לה, אל תסתרי עם אותה בהמה. למה? דאין זנות בבהמה. מה זאת אומרת? בוודאי שיש אחד האיסורים החמורים ביותר בתורה, זה ביאת בהמה. אבל היא לא נחשבת זונה. כותב רש"י, אינה נעשית זונה בבעילת בהמה לעניין זה שהיא אינה נאסרת על בעלה. מאיפה לומדים את זה? אמר לי רבה ממקום שנקרא פרזקיה לרבשי, מנה המילתא, מניין לומדים את הדבר הזה, דאמור רבנן, אין זנות בבהמה. דכתיב, פסוק אומר לעניין הבאת קורבנות בבית המקדש, לא תביא אתנן זונה, כותב רש"י, נתן תלה באתננה, ומחיר כלב, שהוא החליף כלב בתלה, אז את אותו תלה אי אפשר להביא קורבן. אל תביא את זה בית השם אלוקיך, כי תואבת השם אלוקיך גם שניהם, וגומר. ותניה, ברייתא שמדייקת, דווקא שני הדברים האלה, אתנן זונה ומחיר כלב אסורים, אבל אתנן כלב, כותב רש"י, אם אדם אומר לזונה, אילך תלה והיא באה לי לכלבי, או מחיר זונה, הייתה לו שפחה זונה והחליפה בתלה, אז התלה הזה, הוא באמת לא נאסר להביא אותו קורבן. מאיפה לומדים את זה? שהם מותרים, שנאמר בסוף הפסוק, גם שניהם, דווקא שניים אסורים ולא ארבעה. וממה שהתירו אתנן כלב רואים, כותב רש"י, מכלל דלאו זנות הוא, דהי זנות הוא, אבה חיל עלי שם אתנן, והיה אסור להביא כזאת בהמה לקורבן. אז רואים שזה לא נחשב זנות לעניין זה שהיא באמת לא נאסרת על בעלה מחמת זה. הבאנו קודם את דבריו של שמואל, שבעל שמטרה באשתו לא להתייחד עם שחוף, והיא עברה להתראה והתייחדה איתו, נאסרת על בעלה. ואף על פי שכתוב שכבת זרע, והוא אינו ראוי להוליד, בכל זאת היא נאסרת עליו. שואלת הגמרא, ואלא לפי דבריו, שכבת זרע למה לי? עונה הגמרא מבעל אלי, לכדת תניא, לדברי הברייתא. פסוק אומר, ושכב איש אותה שכבת זרע. מעטים פרט לדבר אחר. שאם הוא קנה לה לדבר אחר, היא לא נאסרת. מהי דבר אחר? אמר רב ששת, פרט לשקינה לה שלא כדרכה. אומר לה, אל תסתרי עמו להיבעל שלא כדרכה. אמר לי רבה, שלא כדרכה ודאי שהיא נאסרת. כי הרי מזה שכתוב משכבי אישה כתיב, הוקשו שני משכבותיה לכל דברים. וכיוון דנאסרת עליו, עמי לא אבי כינוי. כך מבאר רש"י. אלא אמר רב ההסבר אחר, דבר אחר הכוונה, פרט לשקינה לה דרך איברים, דיינו, הוא אומר לה, אל תסתרי עמו לשכוב עם בקירוב בשר. אמר לאביי, הרי פריצותא בעלמא היא שוכב עמה בקירוב בשר. פריצותא מכעסר רחמנא ישאל בעלה בכך, וכיוון דלא נאסרת עליו בכך, פשיטא דלא כינוי הוא, כך לשון רש"י. אלא, אמר אביי, מה הכוונה דבר אחר? פרט לשקינה לה בנשיקה, משיקה שמש באותו המקום. שואלת הגמרא, הניחא מובן למה זה לא נקרא כינוי, למאן דאמר שהרי התורה אוסרת ההרעה שזה כמו ביה. אז מה הכוונה ההרעה? אז יש דעה סוברת שזו ממש הכנסת ההתרה. אבל אם לא הכניס, אלא רק נשיקה, זה לא נחשב ההרעה ולא כלום היא, אז על זה מובן למה ממעטים שזה לא נחשב התרעה. היינו דעת יקרא למיעוט הנשיקה. אלא למאן דאמר ההרעה שכתובה בכל מקום שזה גוף האיסור, הכוונה אפילו לזו נשיקה, אפילו אם זה רק מה שרש"י כתב, משיקה שמש באותו מקום, אז אם כן, זה עצמו נחשב הדבר שאוסר אותה. אז מה יקלה מימר? ודאי נחשב התראה גמורה, כי זה נחשב כמו המעשה כולו, אלא אומרת הגמרא, לעולם באמת מדובר פה, כמו שתראה צרבה, דבר אחר הכוונה לשכינה לדרך איברים, הוא אומר לה, אל תסתרי אמו, לשכב אמו בקירוב בשר. ואם כן תשאל, הרי זה פריצות, ואין שום סיבה שהיא תאסר, אז מה החידוש שזה לא נחשב כינוי? ומה עוד אתם? אני הייתי סבור לומר, התורה אומרת, ועבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו, הייתי חושב שזה פשוט תלוי בו, מה שנחשב אצלו, דבר שהוא מקפיד עליו. בזה הוא יכול להתרות בה, לא להתייחד, בקפידה דבעלת לרחמנה, וזה, הרי הבעל הקפיד, כל בעל שיש בו שכל בקודקודו, ועדיין מקפיד על דבר כזה. אז אם כן היינו סבורים לומר, שכינוי לדרך איברים נחשב כינוי, ואם היא התייחדה, היא נאסרת על בעלה. כמה שמלן, שכיוון שהיא לא נאסרת בזה, לכן זה לא נחשב כינוי, ועל זה היא לא נאסרת על בעלה, ועד כאן דף חפבב.